מאמר דיבור המתחיל 60 מים המלאכות ו-80 פילקשים. זה המאמר השני בדיבור המתחיל הזה בליקוטי תורה בשיר השירים. זה נמצא בדף מם בעמודה השנייה. ואמרו הזל, חזל מסבירים מה הרמז בדברי הפסוק ששלמה המלך אומר 60 מים המלאכות ו-80 פילקשים. אמרו הזל, סמך מלאכות, 60 מלאכות, אילו סמך מסכתות. זה מרמז על ה-60 מסכתות שיש בשס. 80 פילקשים, אילו הברייתות. ועלמות אין מספר, כתוב בפסוק. ועלמות, אומר המדרש, קאי על ההלכות. זאת אומרת, המדרש אומר שהפסוק הזה מדבר על חלקים שונים בתורה שבעל פה. על מסכתות, ברייתות והלכות. צריך להבין, את העניין הזה צריך ביור פנימי, למה נקראים המשניות בשם מלאכות וברייתות פילקשים? מה הסיבה לדמיון הזה שהמשניות נמשלו למלכה והברייתה נמשלה לפילגש? מה העניין? כדי להבין את זה, צריך להבין עניין כללי בתורה בכלל. גם להבין שאלה נוספת, לא קשור לפסוק הזה, שאלה אחרת כללית, מה שכתוב בתחילת עשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. שאלה מפורסמת, שקדוש ברוך הוא אומר את כל הדברים, את כל עשרת הדיברות, עומדים שם הנוכחים כל עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לאמור. שאלה ידועה, מאחר שעשרת הדיברות שמו כל ישראל מפי הקדוש ברוך הוא, כיוון שכל עם ישראל היה נוכח שם. כולם שמו ישורות מהקדוש ברוך הוא את כל עשרת הדיברות. אם כן, איך שייך תיבת לאמור? אז מה פירוש המילה לאמור? כי בדרך כלל, דביש לאמה בשאר מצוותיה של תורה, ביש לאמה דיינו, בכל שאר המצוות של התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו מצווה מסוימת, והוא אומר למשה רבינו לאמור, אז מה הכוונה? שישראל שמעו מפי משה, כל שאר המצוות עם ישראל שמעו ממשה רבינו, ומשה הוא ששמע מפי הקדוש ברוך הוא, אז שייך לשון לאמור, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וידבר השם אל משה, לאמור תגיד את זה לעם ישראל. היינו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לחזור הוא, שמשה רבינו יחזור על הדברים, הוא לא אמרו לישראל. אז זה מתאים בכל שאר המצוות שבתורה שכתוב וידבר השם אל משה. אבל בעשרת הדיברות, ושמדבר כאן בעשרת הדיברות במתן תורה, שכל ישראל שמעו מפי הקדוש ברוך הוא, כולם היו נוכחים שם, אין לומר כן. פה אי אפשר להסביר לאמור, הכוונה היא לאמור לעוד מישהו. אין לעוד מישהו להגיד, כל הנשמות של כל הדורות, העתידים, כולם היו שם. אז כולם היו, כולם שמעו, אז מה זה לאמור? למי עוד צריך להגיד? כדי להבין את זה, אז צריך להקדים עוד פסוק, גם כן קשור למתן תורה. פסוק שכתוב בשיר השירים. והנה צריך להקדים פירוש הפסוק, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. יש לנו פה כל, דודי זה הקדוש ברוך הוא כידוע, נמשל שיר השירים, הקדוש ברוך הוא נקרא דודי. קודם כל להבין את העניין באופן כללי. כשאומרים כל דודי, למה מתכוונים כל דודי? מתי הקדוש ברוך הוא משמיע קול? כל דודי קאי על מתן תורה. כל דודי זה הזמן שמתן תורה. למה? כי במתן תורה כתיב, הרי במתן תורה מוזכרים הקולות. וכל העם רואים את הקולות. אז היה במתן תורה קולות. אז כל דודי זה הקול של מתן תורה. ומה שנאמר, הנה זה בא. מה התכוון כך שלמה המלך שאומר כל דודי נה זה בא? שלמה המלך היה צריך להגיד כל דודי נה זה היה. הרי שלמה המלך עומד אחרי מתן תורה, והוא מספר מה היה במתן תורה, אז מה זה נה זה בא? מה הכבוד של לשון הווה? הוא לא אמר לשון עבר, למה שלמה המלך לא התבטא בלשון עבר? ולפי הסיבה היא, כי באמת כל זה, נה זה בא גם עכשיו. כי באמת הקול של מתן תורה זה לא חד פעמי שהיה ונגמר. הקדוש ברוך הוא שאומר את הקולות של מתן תורה, הוא אומר את זה כל הזמן. וזה גם כן יהיה אחד ההסברים במילה לאמור, שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, לאמור הוא ממשיך להגיד את זה כל הזמן. בכל עת ובכל זמן, שאדם יושב ועוסק בתורה. כל פעם שהוא יושב ולומד תורה, אז היא באה ונמשך אותו הקול עצמו שהיה בעת מתן תורה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר במתן תורה בפעם הראשונה, כל פעם שיהודי יושב ולומד תורה, אז הכל הזה חוזר עוד הפעם ונמשך עוד הפעם. כמו שהתבהר לכמה אני מרצה השם. בהמשך במאמר, העניין הזה יבואר יותר ברחבה. אז יש לנו כאן עניין כללי שצריך להבין במתן תורה יותר לעומק, מה זה נקרא לאמור, מה זה נקרא הנה זה בא? כמובן אחרי זה אנחנו נבין למה המשניות נקראים מלאכות והברייתות נקראות פלגשים, זה הכל יהיה קשור לאותו עניין. להבין כל זה, כדי להבין את כל זה, אם כבר אנחנו צריכים להבין עוד דבר, שהפסוק שמדבר על כל דודי הנה זה בא, אז הוא אומר מדלג על הערים מקפץ על הגבעות. מה זה המדלג על הערים? מה זה קשור? וגם עניין מדלג על הערים, כדי להבין את כל משמעות הפסוקים האלה ששלמה המלך אומר בקשר לתורה בשיר השירים. כדי להבין את זה צריך להבין תחילה עניין ההשתלשלות. לפני זה צריך לתת הקדמה ארוכה, להבין את האופן איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, איך העולמות משתלשלים מאיתו יתברך. צריך להבין את העניין הזה, זה עניין כללי, שההבנה שלו תיתן לנו הסבר בכל העניין של מתן תורה. איך יהודים מסתכלים על הבריאה, ואיך להבדיל גוי מסתכלים על הבריאה. זה הבדל ממש שמיים וארץ. אז אומר ככה, די נכתיב, גם הגוי מאמינים בקדוש ברוך הוא. גם הגוי מעריכים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. פסוק אומר, בכל חכמי הגויים, בכל מלכותם, מהם כמוך. פסוק אומר שכל הגויים והחכמים שלהם, המלכים שלהם, שיש להם הבנות בעניינים עמוקים, מה הם אומרים כלפי הקדוש ברוך הוא? אין כמוך. אתם גם מאמינים ומקבלים את גדולתו העצומה של הבורא. אבל אצל עם ישראל זה אחרת. אמנם דוד המלך עליו השלום אמר, אבל דוד המלך שמדבר לנו, לעם ישראל, הוא מתבטא בצורה קצת שונה. הוא לא סתם אומר, אין כמוך, ביטוי של שבח. הוא אמר, מה אמר דוד המלך? רבות עשית אתה השם אלוקי. רבות עשית, עשית עולם גדול, עולמות רבים, נבראים רבים. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, הנפלאות שעשית והמחשבות שאתה חושב עלינו, אין ארוך אליך. לא רק אין כמוך, אין שום ערך ויחס. כשאתה אומר אין כמוך, אתה אומר, טוב, אתה 100 דרגות מעליי, 1,000 דרגות מעליי, ולכן אין כמוך. כשאתה אומר אין ארוך אליך, פירושו, אי אפשר אפילו להגיד אין כמוך, אין שום יחס ושום קרבה. מאיפה נובע ההבדלי השקפה, בין איך שהגויים משקיפים על הקדוש ברוך הוא, לבין איך שהעם ישראל מדבר על הקדוש ברוך הוא. והעניין, ההבדל בין ההשקפה של הגוי להשקפה של היהודי. והנה באמת, גם חכמי אומות, גם החכמים של הגויים, מודים באלוקותו יתברך. הם מודים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מנהל את העולם, הם מודים בזה. וזהו, זה מה שכתוב בכל חכמי הגויים, מאין כמוך. זאת אומרת, הם כולם מסכימים שהקדוש ברוך הוא בעל הבית ומאין כמוך. הוא פירש בזוהר, הזוהר שמסביר את הפסוק הזה על כל חכמי הגויים שאומרים מאין כמוך, די הכוונה שגם הם יודעים שאין כמוך. חזור מסביר שהגויים יודעים שאין כמוך, הם מאמינים, בפשטות הם מאמינים באלוקותו יתברך. רק מה מינוס בהשקפה שלהם, שבזה יש מעלה עצומה בהשקפה של יהודים. רק שאומרים אצל הגויים, המבט הוא שהבריאה היא בדרך השתלשלות עילה ועלול. הם חושבים שהעולם נברא בצורה מדורגת, לאט לאט, עילה ועלול, סיבה ומסובב, אז יש 1,000 דרגות, 2,000 דרגות, אבל יש איזושהי הדרגה, לאט לאט, לאט לאט זה יורד מהבורא, עד אלינו זה איזושהי ירידה עם ערך ויחסיות. וידוע, בכל עילה יש ערך מייחוס אל העלול, עם העלול. איפה שיש עילה ועלול, אז גם אם זה יורד 100 או 1,000 או לא יודע כמה מדרגות, עדיין יש איזשהו יחס, יש קרבה, אני יכול להסביר את ההתפתחות, את הגויים העולם זה התפתחות, התפתח מים, כל המסתכלות הזה של התפתחות, זה אומר שיש יחס וערך בין התוצאה לבין המקור הראשון. איזה ערך שהוא על כל פנים? איזה ערך יש? כשאתה אומר שזה עילה ועלול, יש ערך של קרבה. דוגמה. דוגמה לעילה ועלול, לא דוגמה לבריאה של העולמות. דוגמה לעילה ועלול שבאמת, גם כשזה יורד הרבה, יש ערך בין העילה ועלול. על ערך משל באדם. בוא ניקח בנפש האדם. אז יש לנפש האדם דרגות שונות בנפש, רחוקות מאוד, זה מזה, ובכל זאת יש ביניהם ערך, כי זה עילה ועלול. למשל, יש שכל ומידות, ומחשבה ודיבור. שכל, מידות, מחשבה ודיבור, זה ארבע דברים שונים לגמרי, התוואים שלהם שונים, הכללים שלהם שונים, אבל כל אחד נתאבה מחברו. המידות נולדו מהשכל, והמחשבה נולדה מהמידות, והדיבור נולד מהמחשבה. כל אחד מהם בא מהדרגה שמעליה בצורה מובנית. דיינו, מההתבוננות בשכלו נולדה המידה, לעשות חסד, וכי היגבנה. הוא התבונן בשכל כמה נחוץ וכמה זקוק, אותו פלוני, וכמה הוא יכול לעזור לו, אז הוא מתעורר ברגש לעזור לו. הנה, אגם שאין המידה ממהות השכל, אמרות ששכל זה עולם קר, שכל זה עולם עליון, מידה זה רגש, זה עולם חם, זה לא מאותו מהות, מכל מקום יש האיכות זה לזה. יש קשר בין השכל לבין הרגש, שכפי ערך השכל, איך ומהו, תלוי במה הוא מתבונן, כך היא המידה בהתגלות לעשות חסד. אם הוא יתבונן ברמה נמוכה, אז החסד גם יהיה נמוך. אם הוא יתבונן באופן נפלא, אז החסד גם יהיה נפלא. המידה נולדה בדיוק כמו ההתבוננות שלך. ולכן, הקטן, לכן רואים שילד קטן, מתהווה לדברים קטנים. כל התאוות שלו והשאיפות שלו, למה הילד שואף, מה הוא רוצה. מבחינתו, תן לו משחק, תן לו ממתק, קנית את כל עולמו. אין לו מושגים בדברים יותר גדולים. כי אין לו שכל להבין שיש משהו מעבר. הוא רוצה כאן ועכשיו וזהו. אבל הוא לא יכול להסתכל, להגידו לו, בוא תיקח מתנה, קח איזה שובר שתקנה עם זה ספרים בעוד שנתיים ויהיה לך הרבה יותר. הוא אומר, תן לי עכשיו סוכריה, נגמר העניין. השכל שלו קטן, אז הרגשות שלו קטנים. לפי עניות דעתו, והגדול, לומר זאת מישהו שהוא יותר בוגר, ששכלו גדול, מואס בהן. הוא אומר, מה אתה נותן לי איזה ענה רגעית? לא רק שאין לו אהבה לזה, אדרבה, הוא מואס בזה, הוא לא רוצה את זה. כמו שכתוב, לפי שכלו יעולל איש. השכל הוא גורם לרגש. הרי, אז רואים פה, ששכל ורגש שזה עילה ועלול, יש ביניהם יחס. הרי המידה, אהבה ועירה וכיוצא, היא לפי השכל. גם, לא רק שבתחילה השכל הוליד את הרגש, אלא גם השכל מתלבש אחר כך בעמידה, איך לעשות החסד. גם אחרי שנולד לו רגש, צריך לתכנן את זה. אז איך אני נותן לו, וכמה אני נותן לו, וכולי. אז השכל לא ברח מהמידה, אומר, הולדתי מידה, זהו, רץ. לא, המידה עדיין כל הזמן נמדדת עם השכל, איך לעשות את זה הכי נכון והכי טוב. זאת אומרת, השכל והרגש שהם קרובים זה לזה בהתפתחות שלהם ובהנהגה שלהם. וזהו בחינת עילה ועלול. זה כלל בכל עילה ועלול. שהעלול יש לו ערך ויחוס לעילה. העלול, דיינו התוצאה, יש לו יחסיות וקשר לעלול, לעילה שיצרה אותו והיא קרובה אליו. כמו כן, אם נלך בשלב, אמרנו יש שכל ויש מידות, אחר כך יש מחשבה. אם נלך ממידה למחשבה, אותו דבר. כמו כן, המידה לגבי המחשבה, שמתלבשת במחשבה, המידה, הרגש מתלבש במחשבה, וגם אם נלך לשלב רביעי, והמחשבה בדיבור. וכל אחד נתווה זה מזה בהשתלשלות. כל שלב בא מהשלב הקודם בצורה מאוד מאוד מדודה ומדורגת. ולכן פועל כל אחד שינויים בחברו. לכן המידה יכולה להשתנות, אם השכל יהיה יותר עמוק. המחשבה יכולה להיות יותר מסודרת, אם הרגשות שלו יהיו רגועים. לעומת זאת, אם הרגשות יהיו מאוד בעוצמה, בלי, המחשבה שלו תהיה מבולבלת. זאת אומרת, הכל נובע אחד מהשני, אחד משפיע על השני. שיהיה שינוי בעילה על ידי שמתלבש בעלול. ואינו כמו שהיה במהותו קודם לזה. הוא מתלבש בתוכו והוא משתנה ממנו והוא פועל עליו. כמו למשל, כשמתבונן בשכלו באיזו אהבה, אם אדם מתבונן בשכל במשהו שאמור לעורר אותו רגע של אהבה, הרי בהכרח השכל מלובש בזה. ואינו יכול להתבונן אז במושכלות לפי, שכל עניינו ממולא מעניין המידה. אם הוא מתבונן עכשיו במשהו שמעורר אהבה, אז הוא אומר, כרגע אני עסוק בזה, יבוא מישהו יגיד לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין. כרגע אני טרוד בזה, תבוא אליי בעוד שעה. זאת אומרת, השכל, אם הוא כרגע עסוק בלעורר את הרגש הזה, בזה הוא מונח. אתה לא יכול להכניס לו דברים אחרים. כי הוא כל כולו מונח בזה. בעילה ועלול, הוא תפוס בזה, ומונח בזה, ומשקיע בזה, והוא נולד ממנו. נמצא, יש שינוי בהשכל למה שהיה תחילה בפני עצמו. השכל משתנה. השכל כרגע תרוד בזה, הוא לא יכול ללכת למשהו אחר. בציור המושכלות, הוא לא כמו קודם שהוא היה יכול הוא היה פתוח לכל מיני הצעות של רעיונות, עכשיו הוא ממוקד במשהו מסוים. הוא בין למה שנמשך אחר כך בעלול שהוא בעניין אהבה. וכן הוא בכל בחינת עילה ועלול. כל פעם שיש עילה ועלול, ככה זה עובד. עילה ועלול זה אומר שיש יחס. ואומות העולם חושבים שהעולם נברא מהבורא בצורה כזו, בצורה של הדרגה. ואם הם מגיעים למסקנה שזה בא בהדרגה, אז הם יכולים להגיד על הבורא מאין כמוך, אבל אחרי הכל הם אומרים, טוב, הוא ואיתנו. זה לא מרחק אינסופי, יש איזשהו יחס בעניין. ולכן ההתפעלות שלהם מגדולה את הבורא היא לא תהיה מוחלטת, כי הלול והעילה יש ביניהם יחס. והנה עוד משפט אחד, והנה, מאחר שהעולמות והנבראים נתאבו ממחשבתו התברך, כיוון שהעולמות נבראו מזה שהבורא חשב על העולמות ולכן הם נבראו, היה יכול לעלות על הדעת חס ושלום שגם הם נבראו על ידי השתלשלות עילה ועלול. אז באמת, מי שלא מבין את העניין איך שזה עובד, עלול לעיתות ולחשוב שבאמת הצורה של ההוויה הייתה באופן כזה של השתלשלות. וכדעת חכמי האומות הקדמונים, כמו שהאומות הקדמונים, ככה טעו לחשוב. ובא דוד המלך ואמר, לא, זה לא כך. אמר, על זה אמר דוד המלך עליו השלום, רבות עשית נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אבל אין ארוך אליך. למה? כי יהודים מאמין שזה יש מאין, לא בא באופן של עילה ועלול, ובמילא אין שום שינוי בבורא, הוא לא תפוס ותרות כרגע בבריאה, למרות שהוא מהווה את הבריאה, זה מבט והשקפה אחרת. זאת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך להסביר את ההשקפה של עם ישראל.